ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, 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 וברוכים הבאים ל-The Sweep. כרגיל איתי בפאנל מימיני מרסלו גלייזר.
שלום, שלום.
אתה הבטחת לי משהו.
כן, אבל חשבתי על זה וזה לא... לא.
טוב, אנחנו נחזור לזה אחר כך. מולי מפיקה על סגב מטוס.
אהלן דביר.
ומשמאלי, סתיו נמש.
שלום.
מה הבטחת? מה רציתי שתבטיח לי?
Thanksgiving, משהו?
Fuck Thanksgiving.
כן, לא, אז כן.
יש למרסלו נטייה מדי פעם שאני פונה אליו לבוא במשפטים זכורים מהשבוע האחרון ב-NBA. זכור במיוחד, you can't win without me.
כן, ג'ימי באטלר.
והשבוע, עם האמרה הגאונית של קיירי ארווינג, Fuck Thanksgiving.
כן, אבל כשאני חושב על זה, הוא... לנו כצופים, מצד אחד הוא גרם ליום שלא היו בו משחקים, מצד שני, יום למחרת היו משחקים מוקדמים. אז אני לא יודעת כמה פאקט, Thanksgiving או לא.
אם היית אינדיאני, היית יודע. אתם מוכנים לפרק?
מקווה.
יאללה.
יופי. סתיו, לא, סגב. כן, סגב. אני בטוח בזה. אני עכשיו בטוח בזה.
אנחנו מוכנים, דביר, אתה מוכן לפרק?
יש לך סקרים.
יש לנו סקרים.
מה היה לנו השבוע בסקרים, בעמוד פייסבוק?
אז ככה, הסקרים של השבוע היו מעניינים מאוד. הראשון זה היה השאלה שהעלית בפרק האחרון במשחק של 3-3 בחוקי השכונה. מי מנצחים, האחים זלר או האחים פלמלי? מה אתם חושבים?
אני יודע מה אני חושב.
האחים פלמלי לוקחים 66% לעומת האחים זלר שזכור רק ל-34.
אני יותר ויותר משוכנע שזה משחק הזה אני גר בטייק אופיס.
יש מצב.
אני יותר משוכנע שבמקרה הזה צריך לשנות את השם של האחים זלר לאחים זבל.
יפה מאוד, תחשוב על איזה משהו שדומה לאחים פלמלי, זה לא איזה היי.
פחלי.
פחלי. ובהמשך שאלנו אתכם עוד שאלה הרבה יותר מעניינת לדעתי, דביר אלה גם את השאלה הזו. למי מהאחים לופז יש שם שיותר מתאים לחשפנית, ברוק או רובין? אז חברים, זה צמוד, אבל ברוק מנצח עם 57%.
ברור.
אתה אומר ברור עכשיו, סתיו, אבל בשידור...
אמרתי ברור.
אני הייתי בעד רובין.
אתה העלית את הרובין.
מה פתאום? אני אמרתי ברור.
תשמע שוב את התוכנית.
נכון. גם אני אמרתי רובין, וגם אתה אמרת רובין, וזביר אמר ברוק.
יכול להיות שחטפתי שבץ באמצע התוכנית.
אבל אני עדיין חושב שרובין זה יותר מיוחד.
לא, אתה רומנטיקן.
וזהו, אלו היו הסקרים של השבוע.
לא רע.
אגב, לאחים גסול יש אח צעיר, שאם הוא משחק ב... טורניר הזה, פרקים הכל. אפילו הוא בן 25, אז הוא מאוד צעיר. הוא היה קצת ב-UCLA בתור כלום, על הספסל, והוא שחק הייסקול בסקלבול, הוא 2.05. לדעתי זה מספיק כדי...
זה מספיק לגמרי.
אבל הוא לא יכול להיכנס כולה בליגה, אבל נזכרתי ב...
אמרתי אחים נלדחים, למה אתה הכנסת עכשיו עוד חוק?
אז זה אחים ברי, ויש להם גם מחליף, אז הם יכולים לשמור דקות. אם הולכים ככה.
לוקחים את האחים לסול?
לא, לא לוקחים את האחים גסול, אבל לא דיברנו עליהם.
טוב, יאללה. פינה הבאה, פינת רשמים מהשבוע של סתיו, האם אתה מוכן? תן לי ביפ לדוגמה. יפה. לך על זה.
יאללה.
מרסלו, תרשום הערות. נדבר על זה אחר כך.
סביר להניח שלא. ותתעלמו מכל מה שאני אומר לכם. אטלנטה הוקס, המתנה שלא מפסיקה לתת. לינסניטי. מר גסול מעולה. לטנקטה. אפשר רק לדמיין מה פספסנו עם דרק רוז. אני חייב הסבר למה לתת חוזה מקס של פרנצ'ייז פלייר ואז לעשות הכל כדי לגמור את ויגיני רעבוד. אם לדטרויט היה ספסל ושחקן שלישי טוב יותר מרג'י, אז הם היו מקום חמישי במזרח. כן, אני יודע, זה לא אומר כלום. דורנט שחקן כדורסל ממש טוב. מכמה קבוצות בליגה, אינדיאנה יותר טובה בלי אולדיפו. כמה?
3.
אולי. ריבילד מתחיל בדקות לצעירים, ג'מאל קרופורד וטרבור אריזה. קליבלין מנצחת את פילי בבית. קללת קרדשיאן, 100% הצלחה. וואג' מדווח שכל שחקני הוויזרדס פנויים למי שרוצה. תעשו את עצמכם מופתעים. אני מדווח שאין קונים. קליבלין עם ניצחונות רצופים על יוסטון ופילי. טריסטן תומפסון צדק בתחילת העונה. תספרו לי כמה ברד סטיבנס מאמן גאון. אני אספר לכם על ההתקפה של בוסטון. פופ קשקש משהו על המנהיגות של קוואי. זה בטוח מה שהוא היה אומר ב-2014. זקנה ומרירות. כשאני רואה את ריין RCD אקונו, ואני מקווה שככה קוראים לו, וגם את בייקר או טי-ג'י מקונל משחקים, אני שמח שג'ון סטוקסון שיחק ב-90s. יש קבוצות גרועות במערב? פיניקס. 7 שנים רצופות בלוטורי, וזה מה שיוצא. דל דמפ, סטרייד היסטריאל, ג'ון וול, מסלול התנגשות. ווץ' כל כך טוב. ניקולה ווצ'ביץ', על מליק מונק, ג'רמי למפ וסיבוב אחד, מי אומר לא? יש לי דז'ה וו מהווינר שוט של באטלר. כבר מצדיק את הטרייד. טורונטו נהדרים. מיאמי איומים. הרי גיילס, הרים של כישרון, תהיה בריא ילד.
ג'יילס.
הטרייד של באטלר מרגיש כמו ווין ווין. הכי נדוש בעולם, אבל יוסטון, we have a problem. יוטה בלי מיטשל אפילו לא יכולה לקנות סל. כמה אתם חושבים שקידי שמח שסטף פצוע? דני אינג' אומר שהוא לא יעשה טרייד פאניקה. הגיוני. בוא נשמור על נכסים בשביל אפס אליפויות. טקטיקה מצוינת. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, דוחה את מסקנות דוח האקלים הממשלתי. אני לא מאמין לזה. הדוח שפורסם בארצות הברית הזהיר כי כל תחומי החיים במדינה ייפגעו משינוי האקלים, אולם טראמפ סירב להתרגש ממסקנותיו שחוברו בידי מדענים של הממשל הפדרלי. אני לא מאמין לזה, כרגע יש לנו מים ואוויר הכי נקיים שראיתי, זה חשוב מאוד לדבריו. ואלו היו הרשמים מהשבוע.
וואי וואי וואי.
הכי נקיים שראיתי. סליחה שאני אוכל את
זה. רשמים הכי נקיים, דביר הכי מלוכלך.
בום.
הערה אחת.
שתיים, יש לי גם אחת.
אינדיאנה, ניצחו 30 ומשהו הפרש הלילה את יוטה, בלי אולדיפו. אז זו התשובה לכמה הם טובים.
אבל בלי דונובן מיטשל.
עדיין.
מה זה עדיין? אם אתה מוריד את דונובן, אתה שחקן אולי הכי טוב.
הם מנצחים יותר, הם אחלה קבוצה. זאת אומרת, כקבוצה. הם לא קבוצה... ההשפעה של אולדיפו על אינדיאנה היא פחותה יותר מאשר ההשפעה של דונובן מיטשל התקפית על יוטה. הם מנצחים יותר משלוש קבוצות. הם לא קבוצת טופ 5 במזרח בלעדיו, אבל הם אחלה קבוצה.
ספור לי 5 קבוצות, 3 קבוצות שהם מנצחים, שהם בסגל מלא. בסגל מלא.
Obviously Phoenix.
נגיד.
נגיד.
אטלנטה.
כן, סבבה, 2.
סקרמנטו.
ניקס. סקרמנטו.
אתה יכול להגיד קליבלנד. אולי קליבלנד. כאילו קליבלנד, כן.
קליבלנד, יש הרבה קבוצות. הם אחלה קבוצה. הם אחלה
קבוצה. סקרמנטו הם לא מנצחים.
הם בטח שהם מנצחים את סקרמנטו.
זה שעושה מאזן חיובי במערב מול החבורת כלום הזאת? דרן קולינסון, טדיוס יאנג, כאילו מישהו פה מישהו אבאב אברג'?
טדיוס יאנג, בויאן בוגדנוביץ'.
הם בקבוצה של מאזן חיובי במזרח, בדרך אגב.
השחקן המוביל שלך זה סבוניס.
הם במאזן 10-10, הם לא ב...
נכון.
השחקן המוביל שלך זה סבוניס. השחקן הכי טוב בקבוצה שלך זה סבוניס.
אבל הוא אחלה שחקן.
הוא א' הוא אחלה שחקן, ב' הוא נותן אחלה עונה, ושוב זה קבוצה.
ה-12-8 שלו מוביל אותם לניצחונות על עריות הליגה.
לא, מה...
שוב, לא אמרתי על עריות הליגה. אמרתי שלוש קבוצות אנדר אובר.
שנייה, זה היה תנסגיבן או הלווין, שמרסלו התחפש פה למשהו הפוך לגמרי, משהו, הוא קרא לסבוניס אחלה שחקן, ויכול להיות טופ וואן בקבוצה.
סגב, לסקר. האם מרסלו התהפך בזה שהוא אמר לסבוניס אחלה שחקן?
בואו נעלה את הסטטיסטיקה של מר סבוניס ג'וניור.
בזמן שאתה מעלה את הסטטיסטיקה, ג'ון וול תמורת רג'י ג'קסון ולוק קנארד, ובחירות דראפט איך אתם רוצים ללכת עם זה, לדטרויט.
סטופ, סבוניס 14-4 נקודות, 9.7 ריבאונדים, 3.3 אסיסטים.
אמפטי סטאט?
68% מה... הם מקום רביעי במזרח.
אחלה, דבר ראשון, איך הוא מגיע ל-68% בלי אולדיפו? אין שום סיכוי. ושתיים, סבבה שזה השחקן הכי טוב שלך. כמו שאמרתי, שלוש קבוצות. לא אני אמרתי את זה, אתם אמרתם. אני מסכים.
אני בעובר על זה.
וול, קנארד, רג'י ג'קסון, מי אומר לא? לא אני העליתי את זה, ביל סימונס העלה את זה.
דבר ראשון, דטרויט.
לגמרי.
ואני חושב שכמו שאמרתי במאזן הפאניקה, דל דמפס משחק על הקריירה שלו, כי דייביס לא יישאר בקבוצה הנוראית הזאת, ואם הוא לא יישאר, דל דמפס יפוטר, ואתה חייב לעשות שינוי. ג'ון וול גם שיחק איתו בקנטקי, זה כאילו, או לא שיחק איתו, סליחה, הוא גם שיחק בקנטקי, יש את כל הקשר הזה, והם הקבוצת פאניקה בשביל הטרייד הזה.
הרבה יותר רגיוני.
אני פשוט אומר, אם אתה מחויב לחוזה נוראי של בלי גריפין, לא, לחמש שנים הקרובות, בוא תעשה מזה, לך עם זה עד הסוף. רג'י, בלייק ודרמונד. רג'י? לא. ג'ון וול, בלייק ודרמונד. במזרח. לא מקום חמישי.
לא מקום חמישי, מקום רביעי במזרח.
ומי הם יותר טובים?
לא, אני אומר, הם יותר טובים ממילווקי?
לא.
לא, יותר טובים מבוסטון?
לא.
מטורונטו?
כאילו, בוסטון של העונה כן, אבל לא.
הם לא יותר טובים מבוסטון גם של העונה.
לא.
טורונטו?
לא.
אז הם לא טופ 4, לא טופ 3.
אמרתי, מקום חמישי במזרח.
לא, אז אני אומר, עם אינדיאנה. זה לא משדרג אותם לרמת קונטנדרית.
אתה לא עושה את הדבר הזה.
טוב, זה גם שלושה שחקנים מאוד חזקים, אבל הם לא נראה שהם יסתדרו ביחד. כאילו, לא נראה שיש איזושהי
כאלה. הם לא יסתדר עם אף אחד, אבל...
לא, הם לא מסתדרים גם ככה.
אבל זה טרייד פאניקה. אנחנו נראים פה על טרייד פאניקה, כי אתה מרגיש שאתה הולך לשום מקום. זה אנשים ש...
אין להם משדרג. טוב.
משדרג כן. לא שווה.
בגרוע לחרה.
גרוע זה יותר טוב מחרה.
גרוע זה יותר טוב מחרה.
זה סקר. מה יותר טוב, גרוע או חרה?
מה יותר גרוע או חרה?
מה יותר... מה יותר מהר או ארנב?
מה?
אני רוצה לראות איזה גיף אנחנו שמים בגרוע ובחרה.
טוב, אני לא הבנתי עדיין את השאלה.
מה יותר גרוע? גרוע או חרה?
שאלה מכשילה. יאללה, סקר, סגב.
יאללה.
ממפיס, סגב. אנחנו הולכים לדבר עליהם קצת עכשיו, הם במאזן של 12-7, נראים טוב, קצת הפסידו לאחרונה, אבל מה הטייקים שלכם על הכדורסל של ממפיס גריזליז? גם לי יש כמה, מרסלו, נתחיל ממך.
נתחיל משני דברים, קודם כל, ממפיס כרגע מאזן 12-7, הם בצמרת המזרח, מאז שהתחלנו לדבר על זה שנדבר עליהם במערב, מאז שהתחלנו לדבר על זה שנדבר עליהם בתוכנית הקרובה, הם הפסידו שני משחקים רצופים, לקליפרס ולניקס, אז חלק מזה עלינו, בלעדינו הם היו עדיין מקום ראשון במערב, אנחנו קצת נוטים לשכוח או שלא את ממפיס של השנים האחרונות. שנה שעברה הם התחילו את העונה טוב מאוד, אם אני זוכר טוב, הם התחילו את העונה במאזן 5-1.
לדעתי
הם
ניצחו גם את גולדן סטייט בסטרץ' הזה.
גולדן סטייט, לדעתי פעמיים הם ניצחו אותם ברצף הזה.
ואת יוסטון.
ואת יוסטון, יפה מאוד, זיכרון טוב דביר. ואז התחילה איזושהי מסכת פציעות, פרסונס כמובן עם הפציעה הרגילה שלו, אבל קונלי נפצע, ובשלב מאוד מאוד מוקדם של העונה הם החליטו לוותר על העונה, ללכת לטנקינג, וה-22 ניצחונות בעונה שעברה קצת גורמים לנו לשכוח את ממפיס של השנים הקודמות, אז נעשה איזשהו ריוויינד. 8 שנים שקדמו לעונה הקודמת, לעונה האיומה, הם היו במאזן חיובי, 7 מתוך העונות הללו הם היו בפלייאוף, הגיעו פעם אחת לגמר מערב, פעמיים הגיעו לחצי גמר מערב, והם תמיד היו בטופ של הליגה, טופ של הליגה אני מתכוון לשליש העליון של הליגה, ברייטינג הגנתי, וזה מה שאנחנו רואים מהם מהעונה, זאת אומרת שאנחנו לא רואים מהם שום דבר חדש בסופו של דבר, ממפיס עושים את מה שהם עשו במהלך כל 7-8 שנים האחרונות, שוב, פרט לעונה האחרונה, הם עושים את זה טוב, הם עושים את זה בניגוד למגמה בליגה שהולכת יותר לכיוון ההתקפי, אז ממפיס עושה את זה הגנתי יותר, ובשורה התחתונה עניין של בריאות. גסול בריא, קונלי בריא, הם איזשהו בסיס אדיר לקבוצה הזאת, ושוב, הם נתנו את הנתונים ההגנתיים הללו, כל עוד הם יהיו בריאים. ברגע שאחד מהם ייפצע, וברגע ששאר השחקנים יתחילו להחסיר משחקים, כרגע 7 השחקנים הבכירים שלהם העונה שיחקו בכל 18-19 המשחקים שלהם מתחילת עונה, אחלה רוטציה יציבה, ולשם זה ילך. אז כל עוד הם יהיו בריאים, הם יהיו טובים.
אני אגיד לך דבר אחד. נכון שהם היו אמורים, לא היינו אמורים לזלזל בהם כל כך העונה, כי באופן עקרוני תמיד עדיף ללכת אם יש לך קבוצה שעשתה טנקינג שנה שעברה והיא לא מתאמנת לעשות טנקינג השנה, אז לך אובר על הווין פרוג'קטים שלהם הם כנראה יהיו יותר טובים, אבל התפיסה הזאת של 7-8 שנים האחרונות שלפני העונה הטנקינג הזאת, לי הייתה נראה קצת מוזרה. שני הכוכבים שלך הם כבר מזדקנים, היה לך בקבוצה הזאת איזושהי תרבות שלא קיימת יותר, כלומר טוני אלנים כאלה של הגריט אנד גריינד וזיבו שהוא עדיין, כשהוא היה בסיוע עדיין נתן תפוקה התקפית שהיא די יפה, והייתה שם קבוצה שהיא מאוזנת. אני לא אגיד שאני לא, אני לא יכול להגיד שאני לא מופתע לחלוטין מהסיפור הזה, בסוף זה כבר לא אותו גריט אנד גריינד, כרגע זה קונלי
וגסול, לגמרי.
שניהם אמורים להיות מעבר לשיא שלהם מבחינת, גם אם אתם מסתכל על גיל בלבד, ויש להם סגל משלים שהוא לא, הוא לא מה שהיה בעבר. אני מופתע לטובה, אני עוד מנסה להסביר למה, איך התקפית הם עושים את זה, אבל אין ספק שמפתח מוגנתי.
זרקת פה משהו קטן לגבי הגיל שלהם, סתיו, דביר, מה הקצב שבו הם משחקים העונה? איזה מקום הם בליגה?
הכי נמוך.
הכי נמוך, קצב מקום 30. זאת אומרת שהגיל שלהם לא מהווה איזשהו פקטור, הם משחקים לאט בהתאם לגיל הזה. כמו שאמרתם, קונלי כבר מעבר לגיל 30, עם עונה רבויית פציעות, גסול עם הגובה שלו והמשקל שלו, גם בין 33 לדעתי, והם מתאימים את הקצב של המשחק ואת סגנון המשחק לשחקנים שקיימים שם.
זה בסדר, זה איך להתמודד עם הפערים של הגיל, אבל הגיל הוא תמיד פקטור שהוא שלילי.
אני אתייחס לשני הדברים שאמרתם ביחד, כי מה שאתם אומרים ביחד אני מסכים איתו. הנקודה היא שממפיס תמיד הייתה עם הגנה טובה, והיא המשיכה להביא שחקני הגנה טובים כדי להיות קבוצת הגנה טובה. עכשיו, פער הכישרון, וללא ספק יש פה דרופ ענק אחרי גסול או ג'רן ג'קסון, אבל לשאר סגל, אבל הסיבה שממפיס שחקת כל כך לאט, כי ברגע שאתה מוריד פוזשנים, אתה מקטין את פער הכישרון, כי פחות שחקנים פחות טובים נוגעים בכדור, ואז היוסאג' של השני שחקנים טובים שלך, שהם שני שחקנים ממש טובים, אין ספק שקונלי חזר ברמה הרבה יותר גבוהה ממה שציפינו יחס לפציעה שהייתה לו, ובכלל ההיסטוריית הבריאות שלו. גסול פשוט שנה שעברה היה כנראה ממורמר, כי הוא לא היה פצוע, פשוט היה ממורמר.
הוא לא עושה שום דבר שהוא לא עשה בשנים קודמות, הוא עושה בדיוק את אותם דברים.
לא, הוא לא עושה את אותה הגנה שנה שעברה.
גסול היה שחקן הגנה של... לא, עזוב עונה שעברה.
לא, זה מה שאני אומר.
זה מה שהוא אומר.
זה שאני אומר, שהרמה הגבוהה, למרות הגיל, גסול שיחק בהילוך מאוד נמוך עונה שעברה, אבל הפוזיישנים והקצב הנמוך פשוט מחפר על הפערי כישרון, וזה נותן הרבה יותר הזדמנות לשני השחקנים הטובים שלהם, שהם שני שחקנים ממש טובים, ובייחוד קוני שפתח את העונה בצורה מאוד מאוד מרשימה, להיות הרבה יותר משמעותיים בהתקפה, כי אחוז הפוזיישנים יותר קטן. מעבר לזה, הם עושים באופן מושלם את חזון ההגנה של ג'ייסון קיד במילווקי, הרבה שחקנים ארוכים, הרבה ידיים ארוכות, גרט טמפל, ג'רן ג'קסון עם מוטות ידיים, מר גסול...
קייל אנדרסון.
מה?
קייל אנדרסון?
קייל אנדרסון. אוקיי.
מר גסול שהוא שחקן הגנה מדהים, כולל שחקן ההגנה של העונה לפני 5 שנים, ב-2013 אם אני לא טועה. אז זה שם. ההפתעה היא כי ההפתעה משתלבת עם זה שאנחנו מופתעים שיוטה כל כך גרועים, שאנחנו מופתעים של יוסטון, מישהו צריך לקחת את הניצחונות האלה, ואז הדברים האלה משתלבים ביחד, הם קבוצה טובה.
השאלה אם זה סוסטיינבל, הם כרגע התקפית לא קבוצה התקפה טובה, הם בשליש התחתון מבחינת אחוזי שדה ואחוזי זריקות לשתיים והכל.
כן,
הם
קבוצה
תפרה. העניין הוא ההגנה, וההגנה, כמו שאמרתי על יוטה, למרות שאנחנו לא רואים את זה כל כך העונה, הגנה אמורה להחזיק לאורך עונה כל עוד השחקנים שמייצרים את ההגנה הזאת, נמצאים שם והם בריאים ומקבלים את הדקות שלהם. אם אני זוכר טוב, חמשת או ששת החמישיות הכי טובות, או ששת החמישיות שבשחקות הכי הרבה בממפיס, הרייטינג ההגנתי שלהם הוא אדיר. לדעתי יש להם 4 מבין 10 השחקנים עם הרייטינג ההגנתי הכי טוב בליגה, לשחקנים ששחקו מעל X דקות, זאת אומרת, לא לשחקנים ששחקו 5 דקות או משהו כזה, וזרקת משהו יפה, משהו של אורך, גארט טמפל, לא כוכב, לא שחקן מבריק, לא שום דבר כזה, אבל יש לו אורך והוא שחקן הגנה טוב, הוא משחק 32.5 דקות למשחק. מי חשב שבגיל 30 פלוס הוא יעשה את זה? קייל אנדרסון הגיע מהמערכת של סן אנטוניו, לקח לו קצת זמן להסתגל, אבל הוא הגיע מקבוצה חכמה לקבוצה חכמה, וכנראה שהוא שחקן חכם.
שחקנים בוגרים, זה קבוצה
שחקן בוגרים. לגמרי, זה קבוצה מאוד חכמה.
וגם הרוקי שלהם, הרוקי אולם הוא ילד, אבל הוא
משחק כמו בוגר.
הוא משחק כמו בוגר, וזה אחד היתרונות. אני אשמח לשמוע מה אתה הבאת המספרית, אבל
יש על התקפה, כי הגנה כולנו מקורים, ואני רוצה לדעת איך הם עושים את הנקודות שהם עושים בכל זאת, כי הם צריכים
נעבור לשם.
אז דבר אחד, לפני שאתה דבר על ההתקפה, עברתי קצת על הנט רייטינג של השחקנים, לראות למי יש את ההשפעה הגדולה ביותר. בסופו של דבר, לכל שחקני המשנה, פרט לגארט טמפל, יש נט רייטינג שלילי. זאת אומרת, שמי שמכתיב שם את הקצב בסופו של דבר זה גסול וזה קונלי. גסול משחק בסביבות 34 דקות למשחק, קונלי משחק בסביבות 32.5 דקות למשחק. הדקות שהם משחקים ביחד, קבוצת הגנה אדירה, אבל, א', אם הם לא ישפרו את ההתקפה, יהיה להם קשה להתמיד עם זה, עם היכולת הזאת ועם האינטנסיביות הזאת לאורך העונה, ובית, בריאות, בריאות, בריאות. הרגליים של קונלים יחזיקו, והרגליים של גסולים יחזיקו, והם יכולים לקבל איזשהו אקסטרה יפה מאוד, למרות שאף אחד לא חושב על זה מצ'אדלר פרסונס, אם ייתן 10-15 דקות בריאות למשחק, הם יכולים להיות אחלה קבוצה רחבה, והמוקה רק שיהיו בריאים.
טוב, אז בואו נדבר על זה. לפני שמתחילים, אני רוצה לשאול איזו שאלה. יש לך קבוצה ששני הקלעים הבולטים שלה מגרדים בקושי את ה-20 נקודות למשחק, ואז יש איזה דרופ-אוף לג'רן ג'לסון עם איזה פלוס מינוס 13 נקודות למשחק, ואז טמפל וכל מיני כאלה עם 9, 8, 6. לאתכם זה יתרון או חיסרון? אני מרגיש שבקבוצה הזאת, ואני אסביר את זה...
תעשה ג'אסט לפייס, המספרים משתנים אבל.
בדיוק, נכון.
לא, בסדר. טוב, לא משנה, אני נוגע בזה אחר. בכל מקרה אני נוגע בזה אחר. טוב. ממפיס הם שישית בליגה מאחוזים ל3, זאת אומרת שזה מקום שבו הם עושים עבודה ממש טובה.
על ווליום נמוך אבל.
ווליום נמוך, 20 בליגה מבחינת אחוזים, כמה אחוזים מזרקות להם מזרקות ל3. שלווין מק עולה ב43% על כמעט 3 ניסיונות למשחק, 3. טמפל ב40% על 4 ניסיונות, גסול ב40% עם 4.5 ניסיונות, ג'מייקל גרין עם 41% 2 ניסיונות למשחק, קספים 42% לכמה משחק, זאת אומרת יש להם הרבה שחקנים שהם לא זורקים הרבה, אבל כשמקבלים את הזריקות שלהם, הם כנראה זריקות טובות, כי הם מצליחים להוציא מהם באחוזים מאוד מאוד גבוהים. קונלי, אני רק אציין אותו כי כבר אנחנו בשטף הזה, הוא על 35%, שזה בדיוק הליג אברג' על נפח של מעל 6 זריקות למשחק. זאת אומרת שכן, שאתה שחקנים מסוימים שצריכים לקחת יותר על עצמם, אז הווליום שלהם, אז האחוזים שלהם קצת ירדו, אבל בסך הכל כשהם מגיעים לפוזיציות של השלוש, אז הם מנצלים את זה בצורה די טובה. עכשיו, מבחינת בחירה של הזריקות שלהם, הם בערך אמצע עד סוף הליגה, בכל סוגי הזריקות, אם זה הטבעות, לייפים, מיד ריינג', לונג טו, שלשות, כל הדברים האלה, אבל למקום שלישי בליגה, בניסיונות זריקה, בין 3 פיט ל-10 פיט. והם עושים את זה ממש טוב, זאת אומרת, הם עושים, מנסים, לוקחים הרבה זמן, אני אסביר את זה עוד מעט, אתה אמרת על הפייס שלהם שהוא הכי נמוך בליגה, אני ארחיב את זה. 15% מהזריקות, מהזריקות שלהם מגיעות ב-4 שניות האחרונות של שעון הזריקות, זה מקום ראשון בליגה, ובין 4 ל-7 שניות האחרונות לשעון הזריקות, 16% מהזריקות, שזה גם מקום ראשון בליגה. זאת אומרת, הם משתמשים בהתקפות שלהם עד הסוף, חזק את זה עם זה שאני אגיד, הם מקום ראשון בליגה במסירות למשחק, ומקום ראשון בליגה בנגיעות בכדור, והם עושים הרבה מסירות, הרבה נגיעות בכדור, התקפות מאוד 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 ארוכות, ומנסים בסוף להגיע לזריקה שהיא כנראה הזריקה הכי טובה שלהם. כנראה, ברוב הזמן, זה מרק גסול איפשהו בין 3 פיט ל-10 פיט מהסל, או מייק קונלי בזריקות האלה, או ג'רן ג'קסון, אבל ככה הם עושים את ההתקפות שלהם. זאת אומרת, זה הדרך שבה הם עושים את הנקודות, ומקום שני בליגה בנקודות שמגיעות מהאלבו. זאת אומרת, מי שיודע מה זה האלבו, זה כאילו
top of the elbow.
Top of the elbow. זהו, זאת אומרת, זה הרבה משחק של לאט, מסירות, חפירות, לפעמים האיסו של שחקן בפוסט-אפ, או שחקן כמו מרק גסול, שגם ידע למסור באלבו, וכך הם עושים את הגלולות שלהם. פשוט old school basketball.
אז אני רוצה, אלף מעולה מה שהבאת, אני רק רוצה להסביר שכאילו קצב איתי ומעט נקודות זה לא התקפה לא טובה. עכשיו, הרייטינג ההתקפי שלהם הוא נמוך, כי הקצב מן הסתם משפיע על היכולת שלך לשחק כדורסל יותר אפקטיבי, אבל במקרה שלהם, הקצב האיטי וכל המשחק הזה הוא יתרון מאוד מאוד גדול, זה מאפשר להם לשלוט במשחק, זה מאפשר להגנה שלהם
להיות יותר משמעותית.
להיות הרבה יותר משמעותית, וזה מקטין את החשיפה של אותם שחקנים פחות טובים, לפגוע בזה, והאחוזים הגבוהים משלוש בניסיון נמוכים זה בדיוק תוצאה של הקצב הנמוך.
שחק המבוקר.
אם אתה לוקח את הקצב הזה ולוקח את המספרים של השחקנים האלה ומתאים אותם לקצב של שאר הליגה, כאילו המספרים הם מטורפים של כולם, כאילו כל מיני שחקן של 30 למשחק, גסול 26, כאילו הדברים הם מטורפים. אז יש פה ניצול מדהים של איך הופכים מחיסרון ליתרון או ללא חיסרון, ובעיניי הדבר הכי מעניין זה כאילו למה רק הם.
אני לא, אני חושב שיש פה איזה סוג של perfect storm, זאת אומרת, קבוצה שיש לה גם הגנה טובה מאוד, גם שחקנים שהם מאוד
גבוהים. אבל יוטה, אם אתה לוקח את זה, ויוטה יש להם את אותם בעיות התקפיות שיש לממפיס, הם לא מנסים לשחק לאט, אז אולי אם הם היו עושים את הניסיונות האלה, הם יכולים ליצור איזשהו יתרון לחסרונות שלהם. אני אומר שיש פה משהו שאתה יכול להגיד הוא perfect storm, והוא יכול להיות שהוא גם לא, יכול להיות שהוא מקרי, הוא גם לא, אבל אני חושב שהליגה כאילו נהייתה יותר מדי שמרנית בקטע של להיות פרוגרסיביים, וויתרה קבוצות כאילו הלכו אוטומטית על הסגנון משחק היותר מתקדם שהוכתב, בלי להסתכל האם הסגל שלהם בכלל ראוי לדבר כזה.
מסכים איתך לגמרי, בסופו של דבר זה נגזר מהשחקן מהכוכב שלך. מרק גסול לא יכול לשחק כדורסל אפקטיבי וכדורסל מהיר יותר. מרק גסול ישחק את הכדורסל האיטי שהוא יקבל את הכדור או בפוסט, למשחק פוסט, ואז ימסור למישהו פנוי יקלה, או במשחק בטופ אוף דה קי, וינהל משם את המשחק. זה מאוד תלוי במבנה השחקנים שלך, והכדורסל הזה מותאם פרפקט למר גסול, בסופו של דבר.
אבל לאן הולכים מכאן? כאילו, שני הסטרים שאתם מדברים עליהם, מרחיבים עליהם, לקראת סוף הקריירה שלהם,
אפשר להגיד את זה? למה שנייה מהסוף בליגה בפייס?
יוסטון?
כן.
שנה שעברה יוסטון היו בשליש התחתון של הליגה בפייס.
אז השאלה היא לאן הולכים, כאילו...
תראה, אז השאלה טובה, אז הם הלכו הכי רחוק שהם יכולים, עד שכאילו זה יהיה...
זה ייגמר פתאום?
אין להם דרך אחרת, וזה גם בעיניי לגיטימי, כי זה מה שיש להם, ולזה הם מחויבים לעתיד שלהם, והם ינסו לשחות מהכוכבים האלה הכי הרבה שהם יכולים. עכשיו יש להם איזושהי תקווה לעתיד עם, בדמות ג'רן ג'קסון, שנראה כמו שהולך להיות שחקן מאוד מאוד טוב ומאוד מתאים לדנ"א שלהם. השאלה יותר מעניינת זה לאן העונה הזאת הולכת.
נניח הם בפלי אוף, אבל זה כן יקשה עליהם בפלי אוף.
תלוי.
אם הגנות יתרגטו יותר טוב את גסול ואת קונלי, אין להם.
השאלה היא מה המאצ'אפ. מישהו יודע להגיד לנו איך נראה היום הטופ 8 במערב? עוד
מישהו אומר לך משקר.
אז כאילו לחלוטין יכול להיות מצב שמקום 8 תבוא...
אם הם פוגשים את טיוטה לצורך העניין.
מקום 8 יכולה להיות לנצח בקלות מקום 1 עם הפלייאוף כמו שהוא עכשיו.
אבל לאן אתה מגיע? כאילו בגג,
קבוצה כזאת.
התקרה שלך, מה היא מביאה?
קבוצה כזאת עם הגרלה...
מה היא מביאה בחמש שנים הבאות?
לא, זה לא... קודם כל, אין חמש שנים
הבאות. אנחנו צריכים לזכור שבעונה הבאה, לא בסוף העונה הזאת, בסוף העונה הבאה מסתיים החוזה הנוראי של צ'אדנר פרסונס, זאת אומרת שכרגע הם די תקועים עם החוזה של פרסונס, אין להם גמישות, הם לא יכולים להביא שחקנים טובים.
לא, גם הם לא יכולים להסתכל שנתיים קדימה.
לא, נכון, זה 36.
המטרה שלהם, אני לא אוהב רגע עונה, לנסות להוציא את המקסימום.
להעביר את הזמן.
זה לא עניין של להעביר את הזמן.
להיות הכי טובים שהם יכולים.
נכון, לתת את המקסימום. ווואלה, שוב, הם היו טובים לאורך השמונה שנים האחרונות, אנחנו שכחנו את זה בגלל העונה שעברה. לקחת אליפות הם כנראה לא ייקחו אליפות, או להיות קבוצת פלייאוף, אולי לעלות לסיבוב שני תלוי הגרלה.
לא כל הקבוצות יכולות לקחת אליפות, זה לא כזה קל לסמול מרקט כמו ממפיס, אולי הכי קטן בליגה לדעתי, או אחד הקטנים ללא ספק. אם יש להם הזדמנות להמשיך את השושלת של הגעות לפלייאוף והגמר מערב שמגיעו, ולהגיע עוד כמה פעמים ולעשות ריצה טובה ולבנות את העתיד של הפרנצ'ייז, זה אחלה. לבנות את השם, לא את העתיד, סליחה. ולשמור על ג'רד ג'קסון, לראות מה הוא יביא לך ביום שאחרי עם גסול וקונלי.
לחלוטין.
טוב, נשמע לי משעמם.
בממפיס, הם לא מעניינים.
אבל אנחנו החלטנו לעשות עליהם 20 דקות.
לא ברור למה, אבל דקה על ג'רן ג'קסון, כל באיפשהו אחרי הדראפט, מרסלו היה בחופשה, ואנחנו עשינו, אתה ואני עשינו פודקאסט שדיברנו על...
כשאתה אומר אתה ואני, אתה מצטליל עליי, בוא, זה רדיו?
כן, תכלס. דביר ואני עשינו איזשהו פרק שדיברנו על... פרוטוטייפ של שחקן NBA שמוביל לניצחונות
פרק משלה, אני משדר אותו שוב איזה איז כמו שהוא היה בשנה הבאה לפני הדראפט.
וג'רן ג'קסון היה אחד השחקנים שהכי דיברנו עליהם כשחקן שיוביל למקומות טובים, והוא נראה נהדר.
כן.
יאללה. הוא משחק כל כך הרבה יותר בוגר ממשהו, וטריפל ג'יי בממפיס, אתם יודעים מי הדאבל ג'יי שהיה בממפיס?
לא, אבל זה היה ברשמים, אתה פשוט לא היית פה, ג'ף ג'רט.
דאבל ג'יי, ג'ף ג'רט.
צריך להגיד שברסלמניה הוא נכנס לאחד התהילה, כמו שסיפרת לי לנו, שסיפרתי לך על זה.
מרסלו, you pulled the סגב, ולא הקשבת לנו בזמן.
כן, לא הקשבת לתוכנית שלא הייתה.
יאללה, חברים, אתם מוכנים לפרט אוף דה וויק? האם כל אחד הביא פרט אוף דה וויק? מי רוצה להתחיל?
זה היה הצליל החדש של פרט אוף דה וויק.
הבחור מבחוץ, המכונית למטה ברחוב, רוצה להתחיל.
אני אתחיל, אין בעיה.
אני אזרוק אחד ואז אתה תמשיך. חמישיית ההגנה של העונה בעונת 1994-1995. סקוטי פיפן, דניס רודמן, דיוויד רובינסון, גרי פייטון ומוקי בליילוק. מי שחקן ההגנה של העונה?
שוב, מוקי בליילוק, סקוטי פיפן, דיוויד רובינסון.
רודמן וגרי פייטון. מי שחקן ההגנה של העונה?
אני רוצה להגיד דיוויד רובינסון.
סתיו.
אבל אם זה פרט, אז זה בטח מוקי בליילוק.
אני לא זוכר.
אני אומר רודמן.
דיקם במוטומבו, שחקן ההגנה של העונה, ולא נבחר לחמישיית ההגנה של אותה עונה.
מה? למה?
גבירותיי ורבותיי, קבלו כתבי
ה-NBA. עניין של בחירות. דיוויד רובינסון, הוא קיבל יותר בחירות לשחקן העונה, והוא קיבל יותר בחירות מקום שני לחמישיית העונה, ודיוויד רובינסון קיבל לעמדת הסנטר יותר בחירות ממנו. שורה תחתונה, שחקן ההגנה של העונה באותה עונה לא היה בחמישיית ההגנה של העונה. תמשיך סתיו, יש לי עוד כמה.
אוקיי, יש לי שלושה. שניים שפשוט מגניבים, אבל הסתובבו איפשהו. אז במשחק ההפסד של יוסטון לוושינגטון.
שיט, כל אחד שיש לי.
אז ג'יימס ארדן ואריק גורדון קלו 90 נקודות. זה השני הכי הרבה לשחקני קו אחורי בתולדות ה-NBA. הכי הרבה זה 94 נקודות של קובי בריינט וסמוש פארקר. קובי קלה 81.
יש לך משהו שקשור לזה? כי יש לי...
רציתי להגיד אותו דבר, אבל יש לי עוד דברים שאני יכול...
לא, אפשר לפתח את זה. במשחק הזה נקלו הכי הרבה נקודות לדואוז של גארדים, ששיחקו אחד נגד השני בהיסטוריה של הליגה. ה-C היה 140 נקודות, לא זוכר מי עשה את זה בשנות ה-90, פה נקלו 158 נקודות. כשבצד השני...
אף אחד לא עשה 60 נקודות שם.
לא, דואוז.
צמדים?
נגד מי יוסטון ניצחו?
את וושינגטון.
וול קלה 36 וביל קלה 32, סך הכל 158 נקודות, זה סי לדואוז, ששיחקו אחד נגד השני.
זה מדהים אותי שסמוש פארקר נמצא באיזשהו סי של הליגה.
כן, מדהים. זה כמו המשחק 53 נקודות הפורסם של
לא, ג'ורדן. לא, זה כמו שמישהו, אני לא זוכר מי, אמר שאני ווילט קלענו 102 נקודות היום ביחד. כן. שווילט קלע מאמן.
אז יש את אחרי שיקגו ניצחו את הניקס איפשהו ב-90s, וג'ורדן מסר אסיסט לביל וולינגטון לדנק מנצח, וביל וולינגטון... אמר אחרי המשחק, ג'ורדן ואני קלענו 53 נקודות ואני נתתי את הסל המנצח, ג'ורדן קלע 51. הנתון השני שלי זה יאן וסלי, אני לא יודע מי שעוקר.
הוא לא נתון, הוא בן אדם.
הוא נתון סטטיסטי מעליך עכשיו. בעשר שנות הקריירה שלו הוא רק 5 פעמים עבר את 50% מהעונשין, רק פעמיים עבר את 60%, העונה הוא קולע 95% מהעונשין, 4.85 למשחק.
מקום שני ביורוליג.
וואו.
מי שזוכר, הוא סיים משחק גמר יורוליג עם 1 מ-14 מהעונשין.
איך זה? מה זה? זהו איפול דה דרמונד?
איפול דה דיאנדרי ג'ורדן.
איפול דה ג'ורדן.
דיאנדרי ג'ורדן.
והנתון האחרון שלי הוא קצת כבד, אז...
זה נתון מצוין היה לבסלי. אהבתי.
וזה פשוט אי אפשר לפספס את זה. האיש שהפעם היו שולחים לקו כדי לעצור אותו, ובאירופה עם 95 הוא מאוד מסוכן. בדקתי כדורסל שמשתפים את הכדור, אומרים שזה בדרך כלל מוביל לניצחונות, אז הלכתי לבדוק את החמישיות בליגה שיחס האסיסטים שלהם הוא הכי נמוך. עשיתי רף של 100 דקות, שזה כבר חבר'ה שמשחקים הרבה. אז הנט רייטינג של 4 מתוך 5 חמישיות האלה הוא שלילי. יש איזושהי אנומליה לחמישייה של אבן טרנר, סי-ג'יי מקלום, דמיאן לילארד, אמינו ונורק, שעושה פלוס 26, למרות שהיא מוסרת שלישי הכי גרוע מאלה ש...
לילארד ומקלום נמצאים בחמישייה שמוסרת הכי הרבה?
הכי פחות.
הכי פחות, אוקיי.
כן, הם שניהם, גם לילארד וגם מקלום, הם שניהם שחקנים של...
אינדיבידואלים.
כמו השם של ה... פודקאסט של סי-ג'י מקולום, The Pull-Up.
כן, אז אנומליה מטורפת. הקבוצות האחרות של החמישיות שלהם זה קליפרס, שהחמישייה שלה, כולם, אז זה כאילו פשוט מגניב לראות שכולם, וכולם קבוצות טובות דרך אגב. זה דנבר גם שם, טוב, יוסטון לא טובים, ודלאס שאין קבוצה גרועה במערב, כולם החמישיות שלא מוסרות, הן חמישיות שמפסידות.
יש קבוצה גרועה במערב.
כן, פיניקס, דיברנו על זה.
טוב, אני חוץ מהסטטיסטיקה על לארי גורדון וג'יימס ארדן שסתיו נתן, אני הלכתי והסתכלתי קצת על ליג אברג'ז, כי זה התחיל מזה שדיברנו על מייק קונלי, שהוא זורק הרבה זה ב-35%, ורציתי לראות מה ליג אברג' של אחוזים מ-3 באמת היום בליגה, אנחנו תמיד מדברים על 36, בערך 35.5, משהו כזה, אז באמת האחוז כרגע מ-3 בכל הליגה עומד על 35, ואז המשכתי להסתכל, הוא לא ירד מה-34.7, שזה הכי נמוך שלו, ולא עבר את ה-36.7, שזה הכי גבוה שלו, מאז שנת 99-2000, ורוב הזמן זה בין 35-36, זאת אומרת שב-20 שנה האחרונות, הליג אברג' באחוזים ל-3 הוא מאוד 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 יציב. סתיו, מה אתה רוצה להגיד על זה?
אני, בזמנו עשינו פרק הליג אברג' וחיפשתי את נתוני האברג' האלה, עכשיו, יש, מצאתי אותם איפשהו, חבל שלא התיידעתי שזה הולך בנתון שלך, הם עשו את אותם לליג אברג' וחתכו את כל מיני שחקנים שלא רואים, כאילו מתחת לדקות שהם לא רלוונטיים, כל מיני 5 דקות למשחק או 7 משחקים וזה, כאילו קבעו איזשהו רף שכאילו באמת נותן לך את הבלק של השחקנים שרלוונטיים, האחוז עולה לאיזה 36.5-37, עונה שעברה, כאילו לא בדקת את זה לעונה, והחציון הוא בכלל משהו גבוה.
זה אומר שכלייה ל-3 השתפרה, כן. כי הווליום גדל בטירוף בשנים האלה, אם האחוזים נשארו אותו דבר.
בואו אני רוצה להמשיך את הזה. מאז ש... טוב, 9 שנים עם האחוזים הכי נמוכים בליגה, מ-3, הן מ-79-80, העונה הראשונה בעצם של שלשות בליגה, עד 88-89. זאת אומרת שלא לפי סדר עולה, אבל אם אתה לוקח את 9 שנים האחוזים הכי גרועים ב-3, זה 9 שנים הראשונות שיש שלשות, ו... מה שמעניין בכל הסיפור הזה אותי, מה שמפתיע אותי, תלכו נגיד על... אני אנסה למצוא את זה. ככה. אני אשאל אתכם נגיד עונת 85-86. מה לדעתכם הממוצע האחוז ל-3? הליג אברג'?
27.
טוב, אז 28. אבל זה לא... נמוך בצורה בלתי נתפסת. זה לא השנה הראשונה של השלוש, זה כבר יש.
אבל תחשוב ש...
לארי ברד כבר הוא שם, הוא כבר שחקן...
כן, אבל תחשוב, זה שמונה שנים מאז שנכנסה השלושות, זה אומר שכאילו, יש בגדול שמונה שנים של זמן של שחקנים שבאמת מתאמנים על הזריקה הזאת בסוג של אופן קבוע, כאילו זה לא היה כלי שהשתמשו בו, אז אתה בעצם לוקח זמן לגדל שחקנים שזה חלק מהמשחק שלהם.
מה לדעתכם, כמות השלשות שנזרקות היום למשחק בליג העברית זה 31.3? תנו לי את זה בשנת 91-92?
אני לא אבאס, כמו שעשיתי קודם, 19.
13.
7.
וואו.
טוב. זהו. זה היה לכאן, ועכשיו...
רגע.
מרסלו.
אני זה. נסיים עם משהו שסתיו התחיל כמו שהוא זרק על השבוע שחלף, ג'ון סטוקטון, השם שלו קפץ. אז כמה דברים לגבי ג'ון סטוקטון. לגבי השיאים שלו, יש לו שני שיאים שנראים בלתי שבירים, שיא האסיסטים בהיסטוריה ושיא החטיפות בהיסטוריה. אז קצת נתונים שיראו לכם עד כמה השיאים הללו בלתי שבירים. ג'ון סטוקטון, גם אם הוא לא היה משחק בשש העונות האחרונות שלו, הוא עדיין היה מקום ראשון בהיסטוריה באסיסטים.
וואו.
אם הוא לא היה משחק בשמונה העונות האחרונות שלו, הוא עדיין היה טופ חמש באסיסטים.
וואו.
אם הוא לא היה משחק את 11 העונות האחרונות שלו, הוא משחק 19 עונות. אם הוא לא משחק את 11 העונות האחרונות שלו, הוא היה טופ 15 באסיסטים בהיסטוריה.
וואו.
חטיפות. אם הוא לא היה משחק את 4 העונות האחרונות בקריירה שלו, הוא עדיין היה חוטף הכי גדול בהיסטוריה. אם הוא לא משחק את 7 העונות האחרונות שלו, הוא עדיין היה טופ 5, ואם הוא לא משחק את 9 העונות האחרונות שלו, שוב, מתוך 19, חצי קריירה, הוא עדיין היה טופ 15 בהיסטוריה בחטיפות. שיאים בלתי שבירים.
מדהים, מדהים, מדהים.
יפה. טוב ששמענו את זה לסוף.
סגב עשה פרצוף שלא מתרשם.
סגב עשה פרצוף שאני רוצה להגיד משהו.
לא, מספרים מעניינים. נתון מרשים
מאוד. דרך אגב, חטיפות, מקום 15 היום קובי בריינט.
אופה.
ולברון 16, זה המטרה הבאה שלו.
כל מה שהיית צריך להגיד כדי להעיר אותי.
כדי להעיר את סתיו. גם אותך.
גם.
טוב. עכשיו נעשה דאונר אחרי הפטוות האלה.
קוראים לזה המשחק. נחש את הציוץ! מצב הנקודות, נכון? להיום למרסלו יש נקודה לסתיו, ושתי נקודות לסגב, ויש נקודה, ולי יש שתי נקודות. פעם סתיו מתחיל, האם אתם מוכנים?
יאללה.
Reality changes with observation, or reality is observation. סגב, אני חוזר על זה שוב, כי תמיד אתה שואל אותי שוב מה אמרתי, ומה היו האופציות, אז אני חוזר על זה שוב.
אני אשאל אותך שוב מה היו האופציות, בסדר.
Reality changes with observation, or reality is observation, האופציות הן... 1. טייסון צ'נדלר, 2. ווילסון צ'נדלר, 3. צ'נדלר פרסון, 4. וסלי פרסון.
צ'נדלר בינג?
אין צ'נדלר בינג.
אוקיי.
יש דייב בינג.
וואה, אני פספסתי את כל השטף הזה.
כל המן?
אחרי זה הוא מאשים אותי.
1. טייסון צ'נדלר, 2. ווילסון צ'נדלר, 3. צ'נדלר פרסון, 4. וסלי פרסון.
טוב, אני הולך לטקטיקה
שלי. נכון, זה יופי של רשימת שמות.
אני הולך לטקטיקה שלי משבוע שעבר, למרות שאני די בטוח שזה צ'נדלר פרסון, אני בוחר בווסלי פרסון.
אוקיי.
אני אלך על צ'נדלר פרסון.
מי היה השני?
ווילסון צ'נדלר.
ווילסון צ'נדלר.
כל הכבוד למרסלו, זהו ווילסון צ'נדלר.
בום.
מרסלו, יש לך שתי נקודות, אני מאוד אוהב את הבחירה הזאת. זה פשוט ציטוט שציוץ שמתאים ל... חוכמה סינית עתיקה, ומי יותר חוכמה סינית עתיקה מאשר זה שיש לו תינוק סיני עתיק על הצוואר.
יכולת לשים שגם את צ'נדלר הוטשינסון?
חשבתי על זה, אבל זה זורם יותר טוב. טייסון צ'נדלר, ווילסון צ'נדלר, צ'נדלר פרסון וסלי פרסון.
לא, לגמרי. ארבעת השמות.
זה נשמע הכי טוב.
מדהים.
אני רוצה אגב עזרה מהקהל. יש לי, כשחיפשתי ציוצים, אז נתקלתי בעוד ציוץ שרציתי להעלות אותו. בואו נעשה אותו סתם בשביל הכיף. Nothing will ever take my love away from you, my kids. No papers, no nothing. Believe that. דמרי קרול, ג'יי קראודר, מונטרז הרל, קנת פריד.
אחים.
מישהו רוצה לזרוק?
לא אמרנו שמונטרז ומני מולם אותו בן אדם.
אבל שימו לב, זה כולם עם דרדלוקס.
אני אומר דמרי.
מישהו רוצה לזרוק?
פריד.
התשובה היא מונטרז הרל, ולא מצאתי שום תיעוד לזה שהוא עובר גירושים, או שמשהו הסכם.
או שיש לו ילדים.
שיש לו ילדים, או הסכם השמורת. אז אם מישהו מהקהל יודע משהו על מה שקורה בחיים האישיים של מונטרז הרל, אני לא יודע למה, אבל הוא ממש נתגלגע לילדים שלו, והוא משחק כאילו חיים של הילדים שלו, ולראות אותם תלוי בזה. זהו. אמרתי את שלי. אני רוצה לדעת למה.
Take that for data.
Take that for data. ועם זה נסיים את החלק הראשון של התוכנית, מיד נגיע עם החלק הבא.